אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם, מבית כאן רשת בית.
שייקה שקד, האיש שלנו בנתיב העשרה, עכשיו בתל אביב. שלום.
שלום אסתי, שלום לך ושלום למאזינים שלנו.
בא לי לחבק אותך, לפני הכל.
אני צריך את זה.
אז הנה, אני שולחת לך חיבוק דרך המיקרופון ומבטיחה כשניפגש שיהיה חיבוק אמיתי גם.
האמת היא שבאמת, באמת אנחנו צריכים את החיבוק הזה. אני וכל החברים שלי בנתיב העשרה ובעוטף עזה, ואנחנו, האמת היא שאנחנו גם מקבלים, זאת האמת. אנחנו נמצאים עכשיו בתל אביב, ודי במרכאות מפנקים אותנו, וזה כיף, זה נעים להרגיש שאתה לא לבד במערכה או בשדה הקרב, נקרא לזה ככה.
אתה מנומס, אתה אומר מפנקים אותנו, אבל קודם לכן כשדיברנו, אמרת לי...
אני מדבר ברמה המקומית.
כן, ברור.
לא.
אמרת לי, אני פליט מצוי. מה הכוונה?
אני פליט בארצי. זאת עובדה, אני לא בבית שלי, אני לא יכול להגיע לבית שלי. כדי להגיע אליי הביתה, להגיע אליי למשק, אני צריך שני מאבטחים שילוו אותי. מהיום יכול להיות שזה שינוי קטן שיאפשר לנו כן להגיע, אבל לא בצורה חופשית וגורפת. כלומר, אני לא יכול לבוא עכשיו עם מסה של 100, 200, 300 פועלים שהשתלטו על כל המשקים במושב. במסורה כל פעם עולים עוד צד, כי עדיין לא סיימו את התיהור של כל השטחים והבתים. אני יודע שעובדים על זה בימים אלה, יכול להיות שכבר סיימו, יכול להיות שזה לקראת סיום, אבל אנחנו חודש אחרי ועדיין עם הגבלות. זה בסדר, זאת אומרת, אם זה לא נקי ולא מתואר, אל תיתן לנו להגיע לשם, גם אם אני לא יודע מה יקרה שם.
כי חוששים 20, שיש 20, רימונים ויש פצצות ויש מטענים.
20 נרצחים זה מספיק לנו, חבל לנו להוסיף עוד אחד בגלל פזיזות או חוסר זהירות.
חס וחלילה, 20 נרצחים אצלכם במושב.
ממש כך.
20 אנשים, משפחות שנכחדו, משפחות שנקראו, נקטעו, נשחטו.
ממש כך, זה הלך. נקרא זה באשכולות או בחבילות של משפחות, שני אחים, בעל ואישה, אבא ובן, אבא, אמא וילדה, אחד איבד את אשתו, את חתנו ואת כלתו. מין, ופצועים כמובן.
כן.
אבל זאת הייתה סיטואציה שלא הייתה צריכה לקרות.
אתה חיכית לאירוע הזה. מה זאת אומרת חיכית? חששת שהוא יגיע. כשלא האמינו, כשזלזלו, כשאמרו, רק תרגיל ואנחנו יודעים. אתה אמרת לאשתך, כמה, שבוע, שבועיים לפני האירוע המחריד הזה, בואי לישון בממד.
אני אישית התחלתי עוד לפניה. אני נכנסתי לממד, סגרתי, נעלתי את החלון בנעילה, מה שנקרא, הרמטית. הרי צריך להברר, את לא יכולה להשאיר את הממד נעול כל השנה. אבל בתקופות שאתה מריח שזה הולך להתבשל, נועלים את הממד, פותחים את כל המעבר שאפשר לרוץ ישירות לממד, כדי לא להתעכב משטויות, כי אין לנו את הפריבילגיה של זמן. אם לא רצים, אפשר להיות מופתעים. ובמקום שאני ארוץ באמצע הלילה, כי אני יודע שזה יקרה, אני כבר מעדיף לישון בממד שמראש בניתי אותו כך, שיהיה לי נוח
יחסית. איך ידעת שזה יקרה? מה הרחת שאחרים לא הבינו?
הם הבינו. אסתי, אל תעשי הקלות לאף אחד. כולם הבינו, כולם ידעו. היה מודיעין, היו התראות. יש לי הערכה אישית שלי.
אני רוצה לשמוע אותה.
זה הערכה שלי.
מה הערכה שלך?
לא רצו לקלקל את החגיגה של סעודיה.
מה?
לא רצו לקלקל את החגיגה. ראש הממשלה רצה להגשים את ההסכם, כי תזכרי שסעודיה דרשו כל מיני פריבילגיות והקלות וכו' וכו' לפלסטינים, היו חייבים לדחות את המקסימום של המבצע, כדי שהדבר הזה שקוראים לו הסכם עם סעודיה יתממש.
אבל היו יכולים להיערך, אפילו מחוץ לגבול, בצד שלנו, עם גדודים שיעמדו.
יפה, אבל ימים קודם תזכרי שיש לנו גם יהודה ושומרון. יהודה ושומרון, היו שם בחווארה וסביבותיה צעקות, ושל הצד, תזכרי שהקואליציה בנויה גם על הרבה יהודה ושומרון, סמוטריץ' ובן גביר הם לא מתל אביב, והם רצו לתגבר ולתגבר, והכי קל לקחת שני גדודים מעוטף עזה, שמו אותם בחווארה, והנה הפסדנו שני גדודים כמה ימים לפני המצטע.
התחלת לישון בממד, אשתך גם השתכנעה באיזשהו שלב, גם נכנסה לממד. כן, אמרו כן, לך, כן. וואלה, שייקה, אתה משוגע, אתה מגזים.
אמרו לי זה הרבה פעמים. אבל גם כשבניתי את הממד שלי, אמרו לי, אתה מגזים. אמרתי להם, בסדר, אני בונה יחידה, תקראו לזה מה שאתם רוצים. בניתי ממד יותר גדול מכולם, בטוח. סדר גודל של 15-16 מטר נטו. פלוס מקלחת שירותים וכיור צמודים כחלק מהממד.
בתוך הממד?
ממש, זאת אומרת, יש לכולם מבועה לממד, אני במקום מטר על מטר עשיתי יותר 2x3, ובתוך זה הוספתי מקלחת שירותים וכיור. מקלחת שירותים וכיור. ואז אני לא צריך לצאת מהממד.
שתף אותנו מה קרה ביום פקודה, בשבעה באוקטובר.
6:30 על הפונקט, מתקפה של רקטות מטורפת. בהתחלה ספרתי, אבל הבנתי שאין לי מה לספור.
מה? מאות?
מאות, מאות. את שומעת את זה, ואת מבינה שהולך לקרות פה משהו חריג. זה לא עוד התקפה. ציפיתי שיהיה התקפה, אבל לא כזאת. ואז, תוך דקות ספורות, אני מבין, אני כבר שולח מיד הודעה לבת שלי, נמצאת 50 מטרים ממני, הדלת פתוחה, תבוא אליי. אני עדיין לא יודע, סליחה, אני בתל אביב, אז יש תפטופים. אני עדיין לא יודע שיש נחיתה של מחבלים אצלנו.
לא יודע.
עדיין לא יודע. אני רק משאיר הודעה, הדלת פתוחה.
הבת והנכדים מגיעים.
שהבת והנכדים. כן. היא עדיין ממתינה, היא אומרת לי רגע. כן. ואז מכיוון שהחתן שלי הוא גם סגן רבשת, והוא שייך לכיתת הכוננות, יש לו יותר פרטים, הוא אומר לי, יש רחפנים מעלינו. כלומר, מצרכי רחיפה, שנוחתים במושב, תסגור, תזהה, תזהה. בשלב מסוים, מרוב כל כך הרבה התקפות, אז הם לא יכולים להישאר ב2.5x2.5, זה החדר ביטחון שלהם. כן. שלושה תינוקות, שנתיים 4 ו-6, הם לא יכולים להישאר
במקום. גם יותר טוב שיהיו איתכם, ביחד.
צפוף להם, אין פה.
כן, כן.
אז הם אמרו, תשמע, ואז, החתן שלי, הבעל של הילדה, יוצא קדימה, עושה מה שקוראים פתיחת ציר, לוודא שאין מחבלים בין העצים או באיזושהי סמטה, כי הם נחתו קרוב מאוד אלינו, ממש קרוב. הנחיתה של המצנח הראשון הייתה 100 מטר ממני, הוא ביצע ירי, הרג מטורף אצלנו, והוא הלך קדימה, ראה שהכל פתוח, נתן להם מה שנקרא סימן, ובריצה הצטרפו אליי לממד.
אתה מצפה שתוך זמן סביר יגיעו כוחות הביטחון?
ממש כך.
והם לא מגיעים?
ממש כך. אני, באותה תקופה, עוד ביום הזה, אני עדיין לא יודע שבכלל דלילו את הכוחות. Okay. אני עדיין לא יודע שזה, אני עדיין לא מבין שבעצם הם סגרו עלינו ב-65 קילומטרים של עוטף ישראל, עוטף עזה.
אתה גם בשלב הזה עוד לא יודע מה קורה ביישובים האחרים, כי המאומה מאוד גדולה.
עדיין לא יודע, אני יודע שאצלי יש רקטות מטורפות ומדווחים על רחפנים.
באיזשהו שלב החברים מתחילים לכתוב בקבוצות, יש מחבלים.
בדיוק, בדיוק. ואז מתחילה הראשונה כותבת, דופקים לי בדלת. אני רואה אנשים עם סרטים ירוקים, הם נשקים. וזה רץ מהר מאוד, וכולנו מבין, גם שמענו פה ושם את היריות. מי שראה את הרחפנים דיווח עליהם. אז כבר מתחילים להבין שיש פה מתקפה. אנחנו מתחילים להבין שיש פה מתקפה, ומתחילים להיות יותר ויותר דרוכים. אנחנו בתוך הממד עם הילדים. השכן שנמצא בחוץ לארץ, מתקשר לחתן שלי, אומר לו, תשמע, הבת שלי, בת 16-17, כיתה י' א', אומרת, היא לבד בבית, ועם חברות שלה, אלא הם בית פנוי, עשו מסיבת ערב, 20-30 חבר'ה היו שם בני 17. למזל, כולם חזרו חזרה, נשארו ארבעה איש. ואת כל הערבייה הזאת הכנסתי אליי לממד. אנחנו עכשיו בלי חשמל ובלי מים. הפסקת חשמל, בשלב מסוים הגנרטור נכנס, אבל מים לא היה. עכשיו תדמייני 11 נפשות בתוך הממד, צריכים שירותים במשך כל היום. המים חזרו רק למחרת בערב. ואנחנו עושים משמעת מים באסלה. כמו שאת שומעת, משמעת מים. ואני אגרה, שמתי חצי מנה מה שנקרא, ואני מודיע לכולם, רבותיי, מרגע זה פיפי, לא מורידים את המים.
למזלכם, הרב, כל כך, אתם לא נפגעתם פיזית.
המשפחה שלי, 50 מטר ממני נהרג בחור.
כן, ואמרנו 20 נרצחים במושב, ואתם שרדתם את היום הנורא הזה, הטראומטי הזה. ואני רוצה, בכמה דקות שיש לנו, עוד לקחת אותך, כי אמרת לי, אסתי, אני רוצה לדבר על העתיד. לקחת אותך לעתיד. מה יהיה? מה יהיה איתכם? אתם תחזרו הביתה? מה עם העגבניות שרי שלך הנהדרות?
אני אספר לך.
שחודש כבר, אתה לא שם, אני מניחה ש...
אני לא שם. עכשיו את מדברת על הרגע שעושה לי חידודים בכל הגוף. ממש צמר מורה. את יודעת, את שמעת אותי, וכל עם ישראל שמע אותי לא פעם, לא פעמיים. כן. הקסאמים לא ישברו אותי, הפצמרים לא ישברו אותי, עכשיו גם הרחפנים לא ישברו אותי. מה שישבור אותי זה חוסר בפרנסה. אם הנושא הזה של הפרנסה ייפגע, בעצם מה אנחנו עושים שם? ואת רואה שהענף הזה שקוראים לו חקלאות הולך ונפגע, הולך ונפגע. אני 10 שנים צועק, חברים, עוד 10 שנים לא תהיה פה חקלאות. אתם תשלמו על ירקות ופירות כמו באירופה, תקנו אחד-אחד. לא רצו לשמוע. לא שמעו את הזרות כמו שלא שמעו את הזרות האלה. כל אחד חושב שהוא המציא את הגלגל. ולא. תקשיבו לאנשים בשטח, הם יודעים והם מכירים והם בקיאים. ואפשר לשנות את הדברים. צריך לעשות מהלכים, מהלכים אמיתיים, ולא להעדיף העדפות של מטורפים שאומרים להם, תביאו מטורקיה, והנה תראו את היחסים שלנו עם טורקיה. את זה צריך לחזק.
חזרת למשק?
ואפשר לעשות את זה. אני חזרתי רק כדי לראות, לא כדי לעבוד.
עם מאבטחים אמרת.
אני מגיע...
עם חיילים.
עד היום הגעתי לשעתיים שלוש, ששני חיילים מאבטחים אותי. אני מסיים, עד שאני לא יוצא, לא נכנס הבא בטור.
הכל כמל שם? הכל נבל?
לא, לא. יש כך. יש חלקות הדרומיות שצמודות למחסום ארז. כל הצד הזה סגור, נעול. אין כניסה, אין יציאה, לא לחיילים ולא לחיילים, אני לא יודע. אבל לנו כחקלאים ועובדים, אין אף אחד שם. אני משוכנע במעט האחוזים שכל השטחים שם, total loss. אני לא יודע אם יש פיצוצים של מים או חשמל או דברים כאלה, אין לי מושג. פשוט אין כניסה לשם. הצד הצפוני התאפשר לפני שבוע, התחלנו אפשרות ללכת לבקר, לראות מה קורה שם. למזלי, הטוב או רע, אני לא יודע, כל אחד והמזל שלו, איך הוא יגדיר אותו. אני מגיע שעתיים לפני שאני מגיע לחממות שלי, רקטה, לא יודע מה, פגע בקו מתח גבוה על החממה שלי, והעלה את הדברים באש. שעתיים לפני. אז אני בשעתיים האלה שקיבלתי, כן. התחלתי לקבות עם דליים את האש, כדי שיהיה להציל
שלא... שקט, שקט. אתה זוכר איך התחלנו את השיחה?
אבל אני יכול להגיד לך מה בשבילי.
אז זהו. אז...
יהיה הניצחון האמיתי. לא,
במשפט
שלי...
אחד, כי הנה עוד הסיום שלנו כבר עולה.
כן.
משפט.
תמונת הניצחון שלי היא לא התמונה לא של ראש הממשלה ולא של אף אחד אחר. בשבילי תמונת הניצחון תהיה שעוטף עזה יחזור לחיות, לא יודע איך או עוד כמה, אבל לפחות 80% שאנשים יחזרו ויקרימו את הדבר הזה שנקרא עוטף ישראל, ושהמדינה לא תתקמצן ושלא תתחשבן ושתהיה לארג'ית ושתיתן לנו
שייקה
להקים ולהעיף את הדבר הזה קדימה.
נתיב עשרה.
ואנחנו נהיה גם פורח.
אתה תחזור לשם. תודה רבה לך.
תודה ויום טוב.
תודה רבה.